בקיצור, פרשת חיי שרה, הרבה שנים נראתה לי כמו איזה... זה משהו, מעבר הכרחי, מה שנקרא, כאילו... שרם הייתה צריך לקבור אותה, ויצחק עכשיו צריך למצוא לו אישה, והכל די צפוי, כאילו. בוא נגיד, זה לא פתאום מלחמת ארבעת המלכים, או פריט בית המבטרים, כל המהפכות האלה, או העקדה וזה. זה כאילו נראה מין המשך איזה, אבל דווקא לאור זה, מתישהו כשאתה מעמיק, יש פה דברים מאוד, שוב, יסודיים. אז בוא נתחיל. נתחיל מהנושא של קבורת שרה. אני אזכיר טיפה את מה שדיברנו, אני ממש בקצרה על היחסים הכנעניים שאברהם היה צפוי, סתם ככה היינו מצפים שיהיה כל הזמן מאבק איתנים בינו לבינם, כי הוא בא מתוך הצהרה שהוא עומד להשתלט לאט לאט על הארץ.
אחרי שהוא ניצח וזה, נשיא אלוקים אותה בתוכנו.
זהו, אז הוא אף פעם לא ניצח אותם, ומההתחלה הם בעצם התקבל אצלם בכבוד מלכים. נשיא אלוקים אותה בתוכנו, זה אצלנו בפרשה. זה מה שאני רוצה כאילו קצת לדבר על זה, אבל בעצם מההתחלה אמרנו שיש שלוש תופעות מרכזיות של נקודות מגע שבין אברהם לכנענים. הראשונה, והיא בעצם היציבה והמשמעותית ביותר, זה ענר אשכול וממרא. הם אמוריים, כמו שכתוב בתורה, הם אחים או קרובי משפחה וזה, שהם כורתים איתו ברית בעצם. כלומר, הם בעלי ברית אברהם, זה ברמה כזאת שהם החיילים שלו. כלומר, הם פשוט מוכנים למות למענו, וכשמלך סדום אומר לאברהם, תן לי הנפש והרכוש כך לך, אז אברהם אומר לו, רק לענר אשכול וממרא, על השכר שלהם אני רוצה לקחת, אבל חוץ מזה כלום. אז זו בעצם נקודה הראשונה של אנשים מאוד מרכזיים שפשוט לקחו את אברהם, שבא בהצהרה שהוא כאילו נגדם, לא, מבינים את המקום שלו, מתבטלים מול. זה עוגן מאוד חשוב. עוגן שני, כאילו מגע שני עם הכנענים זה ועמי סדום. חמשת עמי סדום והמורה הם גם כן כנענים. כמו שכתוב, זה כתוב בפרשת נוח. אז גם פה הם בעצם, המגע שלו איתם, הוא הציל אותם, בעצם פעמיים, כי אחר כך גם דרך לא תו זה. גם בהפיכה שלהם, אבל גם הם ממש נמסרו לשליטתו, המשפט תן לי הנפש והרכוש ככה, הוא בעצם הכרה הגמורה בזה שאברהם הוא האדון פה, ועכשיו השאלה רק כמה אברהם הסכים לתת לו. יש את החנון מול האדון. המפגש השלישי והוא אצלנו, זה עם בני חת. אז אני רוצה טיפה לדבר על זה ולראות מה קורה פה. אז החידוש אצלנו זה שאברהם, שני חידושים. אחד, אברהם בא עכשיו אל תוכם. עד עכשיו הוא עבר לידם, אל הארץ שלהם, אבל פה ממש בא לתוך העיר שלהם. הוא בעצם אומר, תנו לי אחוזת קבר עמכם. בעצם הוא אומר, בתוככם, כמו שהוא אומר, בתוככם לאחוזת קבר. עד עכשיו התהלכתי לידכם, אתם לא אמרתם לי כלום וזה. עכשיו אני מצפה מכם, יש פה ממש תביעה, שיא של תביעת הבעלות, לתת לי משלכם. עכשיו, זה נראה שיש פה ויכוח הפוך, כלומר שהוא בעצם אומר, אני רוצה לקנות, והם אומרים, אתן לך במתנה. אז באמת, קודם כל, המובן מאליו, זה שהם אומרים, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. איש ממנו, את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך, זה בעצם אומר, הגענו למצב שהם לא יכולים לומר, לא משנה מה אברהם מבקש. אבל עדיין יש ויכוח ביניהם. מה בעצם הוויכוח? כלומר, מה הם לא רוצים לתת לו? בסדר, אבל זה לכאורה דווקא על... רואים שהם מתעקשים על מתנה והוא מתעקש על כסף, אבל למה? שאלה מתוך הפסוקים, מה בעצם הם רוצים למנוע מאברהם? איזה מדרגה הם רוצים שהוא לא יקנה?
הם רוצים למנוע מאברהם בעלות חוקית.
קניין. זהו, אז בא... בלשון של התורה זה מודגש כמה פעמים, הם מדברים על קבר, והוא מדבר על אחוזת קבר.
קודם אחוזה ואחרי זה קבר.
זה בדיוק, קבר זה בעצם אומר, אנחנו מרשים לך ששרה תהיה פה. אחוזת קבר זה אומר, יש לי שטח פה. זה הבדל עצום, זה כמו להיות אורח או להיות בעלי. תקד, אני חושב בפסוקים,
בעצם זה הקניין הראשון בארץ ישראל.
כן, זהו, אני טיפה אדבר על זה עכשיו עוד מעט. הוא על ההתחלה מבקש, זה פסוק ת' אחוזת קבר. סליחה, מה פסוק ת'? אני כבר בהתחלה. בואו נתחיל שנייה פסוק ד'. גר ותושב אנוכי עמכם. זה שאברהם הוא גר, זה עד עכשיו כבר נאמר, גרי זרעך, וזה שבעצם אברהם הוא בגירות. אבל פעם ראשונה שהוא בעצם תובע את המושג תושב. כלומר, אני עדיין גר, אני עדיין לא עם עם פה וזה, אבל אני תושב גם. וזה חלק עם מה שאמרנו שהוא בא ותובע בעיר שלהם לקבל חלק, ואיזה חלק? לאחוזת קבר. תנו לי אחוזת קבר עם החמק וקבר אמיתי לפניי. ואז הוא מבקש אחוזת קבר, הם עונים לו, במבחר קברנו קבור את מתך, יש לנו הרבה קברים. וכאילו אומרים, אף אחד לא יגיד לך לא לקבור. אבל עצם המושג הזה, איש ממנו לא יכלה ממך לקבור מתך, אז הוא עצם אומר, אנחנו נותנים קבר. ישר אברהם עונה, ויקום אברהם, וידבר איתם לאמור, אם יש להמשכם. ואז בפסוק ט' כתוב, בכסף מלא יתנה אלי וחתוכם לאחוזת קבר, יש פה ממש ויכוח. שהוא אומר אחוזת קבר, הם אומרים קבר, ואפון שוב פעם אומר, זה פסוק י' א', לעיני בני אמין, אתה תהיה לך קבור מתך. כן, שם דווקא לא מופיע ביטוי אחוזת קבר, אבל אחר כך כשהוא משלם לו בפועל, אז תורה ממש מדגישה. לאברהם למקנה, זה פסוק כ', פסוק כ'. ויקום השדה ומראה שבו לאברהם לאחוזת קבר מיד בני חטא. יש פה מין סיכום כזה לא ברור, זה כבר נאמר הכל פה. לא, יש פה הדגשה שאברהם ניצח בוויכוח הזה, והוא קיבל אחוזת קבר, לא רק קבר. עכשיו, תסתכל שנייה, הפסוק הקודם, פסוק י"ט. תראה איזה סגירת מעגל יש פה. ואחרי כן, קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה. מה כתוב פה עכשיו? על פני ממרי חברון בארץ כנען. אז עצם ההדגשה שכתוב פה מחדש בארץ כנען, שזה די תמוע, מה פתאום אתה מזכיר שזה בארץ כנען? זה קשור למה שראינו בלך לך. והכנעני אז בארץ, התורה מדגישה, למרות שהארץ הייתה של כנען, תראה כמה הם נתנו לו. הם הבינו שאברהם מעליהם. אבל החידוש על פני ממרא, זה בעצם הסגירת מעגל גדולה. זה בעצם, כאילו, אתה אומר אותך, כל מה שקראת עכשיו עם מערת המכפלה, הוא בעצם המשך של המגמה של ממרא. הרי אמרנו, הכנענים באופן כללי הם לא יעזו לקום מול אברהם, אבל הם גם לא היו איתו. ממרא היה איתו. ממרא היה איתו, ובעצם התורה אומרת, עכשיו כל האזור של ממרא הפך להיות נדבק בגישה הזאת. של ההתבטלות הגמורה לאברהם. טוב, זה ממש מעניין, אמרנו יש שלושה נקודות מגע בין הכנענים לאברהם,
נכון? אם הם מתבטלים אליו כל כך, והם יודעים שאברהם יהיה כאן, אז מה אכפת להם במקום את
הנושא הזה? לשם אני הולך עוד מעט. אבל כרגיל לפני זה, אמרנו שיש שלוש נקודות מגע בין אברהם לכנענים, נכון? יש ממרא ובני בריתו, אני רואה שכל ממרא, יש את סדום ויש את בני חטא. נעשה שנייה לחשוב, להכליל, מה משותף ביחס של אברהם לשלושתם. הרי כולם היה לו מגע איתם. יש מידה, או נגיד דרך מסוימת, דרך הנהגה מסוימת, שאברהם באופן עקבי אל מול שלושתם עשה אותו דבר.
מוגנות?
מה?
לא יודע אם מוגנות או...
אפשר לומר, נכון?
סדום קשה, אברהם היה מסדום... אתה רואה מה חסד, אבל אין כל כך חסד מבני חטא. סדום מובן למה חסד, הוא מתפלל עליהם. אני ראש קולם אומרים גם, הוא דואג להם שהם קבלו שלה. למרות שפי חג מפרושים בכלל יצאו למלחמה, רק שמור היה זה. אבל מבני חטא לא כל כך מבני חסד.
כן. אני חושב שמה שמשותף, אתה צודק, אתה צודק. דעתי מה שמשותף לכולם זה שכולם אברהם לא מסכים לקבל בחינם. נכון, סדום, תן לי הנפש והרכוש כחלך, אומר אברהם לא, אמרות זה מגיע לי, אתה תיקח הכל. הנר אשכול אומרים, עזרו לו מאוד. אברהם אומר, הם יקבלו את השכר שלהם. ובני חטא, זה המפורסם ביותר, שהם רוצים לתת לאברהם את המערה בחינם, ואברהם אומר, לא, אני לוקח אותה בכסף. זה לימוד מאוד גדול הדבר הזה של, כאילו בימינו יש מאוד זילות של לקבל בחינם. וזה מדהים כמה זה יסודי בתורה, שכאילו כבר אצל אברהם אבינו, אחד הדברים הכי מערכתיים זה בעצם אל מול הגויים, וזה מדהים, גם כשמקבלים אותך, כי הוא לא מדבר על אלה שנלחמים אותך, ארבעת המלכים. דווקא אלה שמקבלים אותך, ממליכים אותך, רק הוא נלחם מצוין, אנחנו פה הקודמים, אנחנו... זה... בוא, אתה צריך אותנו, לא, אתה צריך, אתה לבד פה. ניתן לך קבר, ניתן לך כסף. אז אברהם, אל מול הכנענים הוא לא מוכן לקחת בחינם.
ומול מישהו אחר מוכן?
בוא, אז לכאורה כן, כי מלך מצרים הוא זה שהשאיר את אברהם. מה?
לא, כן,
שמנו
מנו, לא הבאתי מול
המשטר.
אני
התחלתי
כבר
כמו זה עם הכל, לפתח שורי. קיצור, אמרנו שאברהם באופן עקבי לא מוכן לקחת כסף מהכנענים. ענר אשכול ממרא, נותן להם תשלום. מלך סדום, מציע לו הרבה כסף, אברהם אומר לא. לא תאמר אני השארתי את אברהם. ועכשיו הפרשה שלנו, אז גם בני חטא רוצים לתת לו את מערת המכפלה. בחינם אברהם אומר רק בכסף. יש פה לימוד מאוד גדול, משהו יסודי, אל מול העמים שמקיפים אותנו, לא לתת להם להיות מעלינו.
לא מתנות חינם.
כן, לא מתנות חינם.
לא להיות מחויב.
כן, זה גם לא להיות מחויב. אני חושב שיש שלוש רמות להבין את הדבר הזה. א', הדבר הראשוני, שזה אף פעם לא באמת בחינם. אין כאן דבר באמת בחינם, זה תמיד בעצם איזשהו אינטרס אחר שיפגע בך. למשל, היום, שוב, אני רוצה את הדוגמה של היום, כי היום זה כבר הפך להיות בולט וגלוי, למרות שעד היום ההמון לא מודע לזה, אבל שהחברות המצליחות ביותר הן בעצם נותנות לך דברים חינם, ואז הן מרוויחות אותך. לדעת מה קורה איתך ומה אתה מסתכל, מה זה, אותך הן מוכרות בעצם. אומרים לך, בוא, תקבל מייל בחינם, תקבל מידע בחינם, תקבל זה בחינם, ואתה בעצם, אתה רק תמכור דבר אחד, את המידע שלך. אז בסוף, מה? אני
מזכיר אנשים שלמדו משהו.
לא, בעצם זה שאתה מחפש חינם בגוגל.
נגיד כמו אקרונום.
לא,
פייסבוק, עצם זה...
פייסבוק, גוגל, נותנים לך הכל בחינם.
אם אני רוצה לפרסם בפייסבוק, אני אומר להם איזה קהל אני מכוון, והם יודעים לכוון את זה. איזה קהל.
כן, הרבה יותר מזה, זה הכל, זה מטורף, לא משנה, יש מכיר. אז המידה מאוד יסודית שנותנים אברהם לא לקבל בחינם. עכשיו, שאלת, רגע, אבל מה קורה עם מצרים? בעצם מצרים כן ישיר את אברהם, למה? אברהם הסכים לקבל המון מתנות ממלך מצרים בעבור שרה, ולא אמר לו, אני לא רוצה לקבל, ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. אז יש כמה אפשרות. אפשרות אחת, שהוא היה בחוץ לארץ. אני חושב שזו האפשרות הכי פשוטה. הוא היה בחוץ לארץ, ושם...
איך זה קשור?
נגיד לך, זה קשור, כי שם, זה מה שאמרנו קודם, מול הכנענים, מה שחשוב זה האדנות. אני מעליהם, הם לא נותנים לי כלום. בחוץ לארץ, באמת, כשהוא נמצא בארץ אחרת, באמת הוא קצת מתחת
כאילו
פרו.
כביכול שליט, קיבל מטרה משליט.
יכול להיות ככה, כן, בדיוק. כשאני לא בארץ שלי, הגיוני שאני אהיה שם ואני אקבל מתנות. לא יודע, עכשיו, ראש הממשלה של הודו היה פה, אז עכשיו פה חלק מהאירוח נותנים לו מתנות. אבל כשאני בארץ שלי, אתם תיתנו לי משהו? לא, כדבר, אני לא תחתיכם, אני לא צריך אתכם. אז אמרנו, אז רובד ראשוני לא לקבל בחינם, זה כי זה לא באמת בחינם. רובד שני, כי בעצם הוא משיג שליטה עליך עכשיו. רובד שלישי, שיש פה בסוף, בהיררכיה של המנהיגות, מי שנותן לך, הוא מעליך. במשלי יש פסוק מאוד מרכזי, מאוד יסודי, התכוונתי. אם רעב שונא אחה, האכילה הוא לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אני אגיד שוב, אם יש לך שונא, כן.
כאילו, אפילו אתה מעצבן אותו.
אתה משיג שליטה עליו. אם רעב שונא אחה, והוא פתאום נקלע למצב שהוא צריך, תן לו לחם, אל תגיד לו, אני שונא שלך לא מביא לך כלום, הפוך, תן לו לחם. למה? כי גחלים אתה חוטא על ראשו. המתנה שאתה מביא לו, זה כמו גחלים, אתה בעצם מפיל אותו בפח. למשל, חז"ל אמרו שבגלל הפסוק הזה, הם הסבירו שאת הפסוק הזה אסתר עשתה על המן. הרי יש שאלה גדולה, למה אסתר מזמינה את המן למשתה כל פעם? תשובה? אחת התשובות בגמרא במסכת מגילה, היא רצתה להיות בעמדה שהיא נותנת לו והוא תחתיה. ככה היא תוכל לשלוט בו. טוב, עכשיו, גם מה שהוא קיבל מפרו, חלק מהמפרשים אומרים, בסופו של דבר הוא לא השאיר את זה אצל עצמו, הוא נתן את זה, המתנות שהוא נתן לילדים שלו זה, הוא לא השאיר את זה אצל עצמו כי הוא לא רוצה לקבל כלום. לא משנה. עכשיו, אז ראינו שבעצם בעלי ברית אברהם הראשונים זה ענר אשכול וממרא, ועכשיו כל האזור שלהם, שזה בעצם בני חטא, חברון, המשיכו בדרכם, דקה, המשיכו בדרכם ונתנו לאברהם את מערת המכפלה. כן, מה אתה רוצה לשאול?
לא, אני רוצה לשאול,
תמשיך.
דבר, דבר. לא, זה מה שצריך לומר.
זה אבי מלך שאברהם מבטיח לו שהוא לא יוריש אותו?
שלא מה? מה זה לא יוריש אותו?
לא יוריש את החלק שלהם.
לא, אבי מלך ביקש שהוא יפה אותו.
לא, אבל הוא אומר שהם עשו ברית אחר כך, כאילו, אם תשקור לי ולנני ולנכדי. כן, הוא עשה את הברית.
כן, אז זה היבוסים או הפלישתים?
לא, הפלישתים, אבימלך זה פלישתים, זה לא ארמי כנען. אנחנו דיברנו בעיקר על ארמי כנען.
כי בספר שמואל מופיע שם שדוד בא להוריש את הארמי.
נכון, ושם... הבנתי מה ששואל. זה סוגי מאוד מעניין.
משהו שגם שם זה היה עם אברהם וגם ב... וגם עם הפלישתים זה היה מפנה
לבנביאים. כן, כי שם, חז"ל אומרים שהיבוסים שם בספר שמואל זה בעצם פלישתים. כן, אז זה קצת, כן, צריך להבין את זה, אבל כן, זה באמת מפתיע.
אבל עכשיו בירושלים לא.
כן, כאילו הפלישתים איכשהו שלחו גרורות לירושלים לפי חז"ל.
אז מה זה קשור? אז הוא לא הבטיח להם שהוא לא יוריש אותם מירושלים.
כן, הפלישתים. לא, הוא הבטיח אותם שלא נלחם בהם. אבל בסדר, לא נתעסק עכשיו.
בכלל, בכלל, לא משנה פעם.
כן. כן. עכשיו, יש פה שאלה משמעית. אני רוצה עכשיו, עד עכשיו ניתחנו את הרובד הראשון של מכירת המערה לאברהם. אני רוצה רק שנייה שנרד לרובד עומק של זה. מה התפקיד בכלל של אברהם, יצחק ויעקב בארץ? אם לא הייתי מכיר את כל הסיפור, הייתי אומר ככה, השם אומר לאברהם ללכת לארץ, ששם הוא יגדל ויקים עם גדול, ויתברכו בו כל גוי הארץ. אני הייתי מצפה שמה יהיה התהליך, אברהם תלך בארץ, מתישהו יקבע את מקומו, יוולדו לילדים, יגדלו שם ככה לאט לאט יגדלו עד שהפכו לעם. האם זה התהליך שאברהם אמור לעבור? לא. למה לא? כי הברית בין הבתרים, השם אמר לאברהם שהם הולכים לגלות. וזה די תמוע. זה נראה משהו סותר. אם אמרת לי, אתה השם, אמרת לי לאברהם, אמרת לי להתהלך בארץ ולהתחיל להוריש אותה בזה. אז קיבלתי תפקיד, אני רוצה להתחיל לקבל את הארץ ולהוליד בילדים וזה. למה אתה אומר לי שאחר כך הכל יתפרק ונלך לגלות? מה הקטע? אז בשביל, נשאל שאלה פשוטה, תעזרו לי עכשיו להבין. מה התפקיד? אם אני עומד לגלות עוד מעט והכל לא יישאר פה כלום, אז מה התפקיד של כל מה שאני עושה פה עכשיו? מה התפקיד של זה שאני לך...
אני מבטיח את הארץ לעם ישראל.
אתה יכול להבטיח אותם מכל מקום. מה עוזר שאברהם, שיצחק נגיד, חפר את הבארות? מה עוזר שאברהם...
זה מראה בעלות על המקום. אחר כך זה גם יכול להראות, אבל בגלל שזה כאילו עוד הערות שלך, כאילו יש לך בעלות הזה עוד מימים עבר, ובאת לא יהיה מי שעבור...
הבנת, אתה אומר זה מתחיל את הרצף ההיסטורי, את הקשר ההיסטורי לארץ ישראל, למרות שפיזית לא יישאר כלום.
יותר מזה, למה? תפקידו של אברהם...
כי כולם ירדו לגלות. אבל אתה אומר זה לא פיזי, זה רוחני.
אבל שם ישראל יצא מספרים דבר ממצרים.
אבל זה כן מתבטא בפיזיות. כי נשאר שם הבארות של יצחק, נשאר...
איזה נשאר? זה עכשיו 400 שנה, כל הגלות, הם לוקחים את זה.
אז נשאר חברון ומערת המכפלה שאברהם אבינו קנה. אז יש
הוכחות. ושם אני קצת רוצה שנבין את התפקיד של מערת המכפלה, אבל שנייה רגע. מה אתה רוצה לומר?
אם התפקידו של האבות, במיוחד אברהם, יצחק ויעקב עד סוף ימיו, זה לברר למה ארץ ישראל. אם הם לא יעשו את זה, אחרי שנצא ממצרים, ארץ ישראל הוא ארץ אחרת. אם האבות לא יברו לך את מעלת ארץ ישראל ואתם רואים שבן, לא יש שום סיבה לקחת את עם ישראל דווקא מצרים. זה יותר מקשר היסטוריה, זה ברור הרבה יותר מורכיב לעם הארץ.
כן.
אתה אומר שכאילו ההוכחה זה בשביל העם שלנו?
אני חושב שהרי למה אברהם מתעקש ללכת לקנות דווקא בחברון, דווקא בתוך בני חת, דווקא לשלם בכסף מלא, דווקא את זה? למה יצחק מקפיא את זה? זה כי בסופו של דבר, טוב, האמת זה, ההורים נגע בזה בפרשת לך לך קצת. מתפקיד המשל לעבוד בארץ, אבל...
כן. זהו, אז זה מה שדרך השאלה הזאת רציתי לחדד פה משהו. אני שנייה אומר, אתה דיברת עכשיו על קניין חברון, אבל תשים לב שקניין חברון זה דבר אחד שאברהם עשה מתוך, לא יודע מה, אני לא יודע איך לספור, אבל נגיד מתוך איזה 30 פעולות שהוא עשה. נלחם באבת המלאכים, הרח את המלאכים, נדד בארץ, אחר כך נדד חזרה, הקים מזבחות. כל זה פיזית לא נשאר כלום. ברור שיש לזה תפקיד. מה התפקיד? זה מה שאני שואל. אתה אמרת תפקיד מהדבר היחיד שכן נשאר פיזי, ולזה עוד מעט אני אגיע. אני רוצה עוד לפני... כדי להבין את המשמעות ואת ההקשר של קניין חברון, אני רוצה שנייה ללכת רגע אחורה. כל המעשים שאברהם עשה חוץ מחברון, מה התפקיד שלהם? משהו מאוד מעניין. התפקיד שלהם זה בעצם כי השאלה ששאלתי לא נכונה. אני התבססתי על הנחת יסוד שעם ישראל הוא עם ככל עם, עם כל עם, איך הוא גדל. כמו שאמרתי, יום אחד מגיע מישהו, אחר כך נולדים לו ילדים, משתלט על שטח, נלחם, משתלט על עוד קצת, מין הדרגתיות כזאת שהוא הולך וכובש, מתבסס, בסוף נהיה פה מרכזי, זהו, זה הארץ שלו. בארץ ישראל זה לא ככה. בעם ישראל זה לא ככה. בעם ישראל התהליך, כמו שדיברנו היום על מלכות, אז זה גם מבחינת ארץ ישראל ככה. הקשר שלנו עם הארץ הוא קשר מוסרי, לא קשר פיזי. ולכן השם עושה תהליך מאוד מאוד מפליא. מאוד מיוחד, אני מתכוון. הוא שולח את אבותינו, שהם אבותינו, גם מבחינה רוחנית וגם כמובן מבחינת הגזר, מבחינת שאנחנו הבנים שלהם, הוא שולח אותם ליצור קשר ערכי, קשר עקרוני. זה כמו שהשם לימד אותנו שהקשר בין איש לאישה, הוא לא מתחיל בזה שמתאהבים, הולכים לאותו בית, לא. קשר מתחיל באירוסין. קודם כל, הם חושבים, מחליטים, מבינים שזה נכון, זהו, לא נוגעים לו כלום. אחרי כמה זמן זה גם מתממש בפיזי, בלהיות ביחד. אותו דבר, וזה משהו ממש מדהים ומיוחד, הקשר בין העם לארץ. כל מה שאבות עשו, אני מסכים, אמיתי מה שאמרת, שכל מה שאבות עשו זה בעצם ליצור כל מיני סוגים של קשר, כיחה כיחה.
כיחה כיחה משדה אפרון. נקודת הקידוש, כמו שבדם קודש אישו, ככה אתה גם צריך קדש את הארץ.
נכון, נכון. למרות שעל אפרון אנחנו עוד מעט נגיד קצת משהו אחר, אבל כן. אבל הרובד הזה ממש חשוב להיות מודעים לו. גם בימינו, גם בימינו זה ככה. שבעצם קיבלנו, התחלנו להשתלט, זה נקרא פה על הארץ, אחרי, לא יודע איך לספור את זה, נגיד איזה 100 שנה, שבהם היינו פה אורחים. לא היינו שולטים, אבל הראינו את האהבה ואת הכיסופים שלנו לארץ. שמכל הכיוונים בעם ישראל עלו ובאו ונאחזו ומתו פה בשביל הארץ, וחקלאות ומסירות נפש, קשר עקרוני, אחר כך קשר בפועל. זה יכול להיות הפוך, שיום אחד פתאום השם ישלח את כל יהודי ארצות הברית לפה, נהיה פה 3 מיליון, נתגבר על כולם. לא, לא ככה. אז זה מאוד מיוחד. התהליך הזה שהשם בונה מראש. האבות יבואו, ייצרו את הקשר, אבל כדי שלא נטעה שהקשר הוא פיזי, הוא הכרחי, אז הוא הכרחי מבחינה טכנית. אנחנו נלך לגלות ונהיה מרוכזים כמה מאות שנים בקשר הרוחני שלנו לארץ, נחשוף אליה, נחכה לה, ואז נגיע אליה. עכשיו, בהקשר זה, עכשיו אני רוצה שנייה לחזור לחברון. כי לאור מה שאמרתי עכשיו, יש פה משהו מאוד מוזר. אם כל התהליך של יצירת הקשר בין העם לארץ הוא תהליך רוחני, עדיין לא פיזי, כל... למה אברהם לא בנה בניינים, לא בנה ערים? התשובה, מיותר לחלוטין.
זה לא תפקידו.
לא, אבל זה אפילו מיותר, אתה צודק, זה לא תפקידו. זה לא תפקידו רק כדי לקחת שזה מיותר. הוא הולך לגלות מאות שנים, מה יקרה עם הבניין שהוא בנה? יגורו בו אחרים, בכל מקרה צריך לחבוש את זה מההתחלה, אתה לא עושה כלום פיזי. זה שהוא חפר בארות, באמת חידוש גדול.
לא, אבל אתה רואה משהו, זה בשביל התנאים ביחייה.
יכול להיות, נכון. גם אני יודע שהתורה מזכירה את זה, וזה נכון.
בפשוט הוא גם קנה איזה שדה, הוא צריך לגור איפשהו, תורה לא מתארת לך את זה כי זה
לא... לא, הוא נדד. אבות חיו חיי נדודים. קום והתהלך בארץ, זה סימן גדול שלהם. אצל יצחק, אנחנו נראה בהמשך, שזה קצת משתנה, בפרשה הבאה.
הוא גם לא יוצא מהארץ.
מה?
יצחק לא יוצא מהארץ.
נכון.
זה למה הוא גם חי...
אבל יצחק לראשונה, אני כן אגיד את זה כי זה משמעותי אברהם, יצחק לראשונה, אצלו מופיעה תופעת החקלאות. שהוא זורע. לא, שהוא כתוב, ועזרה בארץ היה 100 שערים, וברכהו השם. זה חידוש גדול. אברהם, נדד. הוא יוצר מגע עם כל מיני נקודות, הוא לא ישב במקום אחד, כדי החקלאות צריך לשבת במקום אחד, ויש לך כל השנה לזרוע וזה, ואתה מפתח, ולעוד שנה...
הקצע כזה שונה.
יעקב אברהם דומים? לא כל כך. אולי נדבר על זה ביעקב. לא, צודק, שאלה מעולה. אז מה שאני רוצה לומר, אז לאור זאת, אמרנו, אין לו מה לבנות בניינים, אין לו מה אחר להתחיל לפתח ערים, הכל, תדע לך אברהם, מה שאומר לו מראש, הכל יעבור לכנענים, אתה תהיה בגלות. אז יש לי שאלה, אז מה זה יעזור אם תקנה עכשיו משהו? תקנה עכשיו את חברון. הרי ברגע שתלך לי פה, השתלטו עליה. גם על השטרות מחר, כלומר, הרי דמיינו לכם מה קורה, נגיד היום בימינו, עכשיו, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, אתה יכול לקנות בית. אבל מי שקנה פה, בימי הממלוקים, קנה פה בית, נשאר מזה משהו עכשיו? עזוב ממלוקים, אפילו טורקים, נגיד סדר גודל של 400 שנה, לפני 400 שנה היו פה הטורקים. מי שקנה לפני 400 שנה בית, היום לא נשאר מזה כלום. האמת שלחולשתנו זה לא נכון. חולשתנו, הטאבו שלנו נשען גם על הטורקים, אבל במצב תקין, אם היינו מספיק אמיצים ופשוט מתחילים מחדש את כל עניין הקרקעות וזה, מי שקנה את זה הטורקים לא עוזר כלום. עכשיו יש פה משהו ממש תמוע. אנחנו כאילו רואים את זה כמובן מאליו, אמרם קונה משהו בארץ כדי שישאר לו קשר, אבל זה לא ישאר לך שום קשר לארץ. הרי אתה עומד לגלות למאות שנים, בינתיים הקניין שלך מסתכל עליו בכלל, יקראו את זה, וימכרו את זה מחדש. בני חטא למי שהם ירצו. זה ממש תמוע, מה אברהם חושב שזה עוזר כשהוא בכלל קונה פה משהו? בסדר, זו שאלה קשה, כי לאור כל חיי האבות הם לא כאלה, הם לא באו להשאיר פה חותם פיזי, באו להשאיר מעשה אבות סימן לבנים. אז מה מועיל עכשיו לקנות משהו? זה לא, בכל חוקי המשפט הבינלאומי, זה נכבש. נגיד יש מושג בגמרא שברגע שמלך כובש ארץ היא כהפקר. עד עכשיו הייתה בבעלות של מישהו, ברגע שמלך כבש, זה עכשיו שלא, זה יכבש, ואחר כך הוא מחדש, הוא מחליט של מי זה יהיה בכלל. אז פה, מובן השאלה? פה נכנס לגורם חדש למשוואה, והוא קבורה. קבורה. המקום הראשון שמופיע בתנ"ך קבורה, זה פה. כן? כן. ולא רק זה, היא גם יוצרת עכשיו מורשת.
זה בראשית לא מצוין קבורה, אבל כל דמי אחיך צועקים עליהם מן האדמה.
זה בדיוק הפוך מקבורה.
זה אדם אבל, זה לא האדם.
לא, אתה צודק, יש בזה, אני רציתי להגיע לשם, עוד מעט נזכיר את זה, אבל... טוב, שנייה, בוא נדבר על זה שנייה. קבורה זה משהו מאוד מעניין. שרה לא רק נקברת, אלא אברהם כל הזמן מתעקש מול בני חטא, לא רק להביא לו קבר, להביא לו אחוזת קבר. ההבדל זה קודם כל מי הבעלים, אבל יש עוד הבדל. אחוזת קבר זה היה נקרא אזור שבו אתה קובר אחר כך את מי שאתה רוצה. זה תמיד היה בנוי ככה, זה כמו בית קברות, בית קברות זה לא רק קבר. זה אזור שמיועד לקבור את כל מה שנצטרך. אברהם מתעקש ליצור פה מורשת של קבורה. עכשיו, ופה יש משהו מאוד מעניין. דווקא אם נסתכל שנייה כשעם ישראל במצרים, נגיד 300 שנה אחרי אברהם, אבינו, עם ישראל עמוק עמוק בתוך מצרים. מה נשאר בארץ ישראל? אמרנו כלום. פיזית לא נשאר כלום. לא נכון. כן נשאר משהו. הקברים. הקברים של אברהם, של שרה, של יצחק ורבקה, של יעקב ולאה ושל רחל. רחל היא היחידה מכל מי שאמרתי שהיא לא במערת המכפלה. זה צריך לזכור, כי אם אתה נמצא בארץ מצרים, נגיד, תדמיינו לכם שאנחנו עכשיו יהודים בארץ מצרים, יש לנו סיפור עם אבא של אבא של אבא שלנו, סיפר לנו איך באמת יש לנו ארץ, ואנחנו חכים לשוב אליו, אנחנו שואלים, סבא, מה אתה זוכר משם? איזה עיר? הוא אומר, לא יודע כלום, אנחנו רק נדדנו. אין שום כלום. לא, אומר, תקשיבו, יש מקום אחד? מקום אחד ששם, פיזית, אברהם נמצא, שרה נמצאת שם, פיזית, פיזית, הגוף שלהם שם. מעלת הקבורה. מעלת הקבורה זה משהו מאוד מעניין. משהו מאוד 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 חשוב שמבדיל בין ישראל לעמים. על פי כל העמים, האדם משפיע כשהוא חי. כשהוא מת, כלום, הוא עובד מן הארץ. המון עמים שורפים את הגופה. כאילו, זה מין טקס כזה שאפילו מאמינים בו, כאילו, כדי להראות, לא נשאר כלום. לא יודע בדיוק מה רוצים להראות בזה. אבל שורפים, אין, לא נשאר כלום, הכל עבד. רבי ישראל אומר, לא, רגע, יש תחיית המתים. זה שיש תחיית המתים, זה אומר, זה רק הפעימה הראשונה החיים שאנחנו מכירים עכשיו, אבל אנחנו אנשים נצחיים. אם אנחנו אנשים נצחיים, אז הגוף שלנו הוא חלק מהנצחיות. וכשהגוף שלנו חוזר לאדמה, זה לא סתם. אתם יודעים למה על פי התורה, על פי היהדות, קוברים באדמה? תשובה בספר קהלת, והארץ לעולם עומדת. הארץ לעולם עומדת, זה אומר, תסתכל על כל מה שקורה פה, הכל משתנה, עונות השנה משתנים, כל עץ שתיקח, כך 500 שנים אחר כך, העץ כבר לא יהיה. היה שריפה, היה קריטה, היה לא יודע מה. כל עשב מת בסוף. הדבר היחיד שנשאר כמו שהוא, זה הקרקע. יכול להיות חפירות, ערים, טרקטור, בשורה התחתונה, גוש, הקרקע נשאר אותו דבר. אומר קהלת, דור הולך ודור בא.
לשלמה קראו גם קהלת?
מה? שלמה, כן.
לא, קראו לו גם קהלת?
כן.
אני קהלת.
דור, הוא אומר, אני קהלת בן דוד. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. זה שלמה עומד מול הארץ ואומר, תראו, הארץ יש בה נצחיות. למה לנו אין נצחיות? דור הולך ודור בא. אני עכשיו מדבר פה, עוד 200 שנה, משהו אחר, כאילו הכל, הכל חולף. אני רוצה להיות כמו הארץ, אומר שלמה. לא כמו ארוחות שנושבות, כל אחת למקום אחר. אני רוצה להיות כמו הארץ. באמת? שלמה בסופו של דבר מגלה, לא נעסוק בזה עכשיו בקהלת, שלמה בסופו של דבר מגלה שיש לאדם אפשרות להתחבר לארץ ולקבל את היתרון שלה. הפסוק הוא, ויתרון ארץ בכל היא, מלך לשדה נאבד. כלומר, אפילו מלך הוא זמני, הוא הרעי, אבל אם הוא יתחבר לארץ, הוא יכול להפוך לנצחי. אז הקבורה, אומר המהר"ל, היא, המהר"ל בגבורות השם, אומר שהקבורה היא בעצם ביטוי לנצחיות שלנו. ביטוי לנצחיות שלנו. זה בעצם היאחזות פיזית בארץ שהופכת לקשר בלתי אמצעי. שאדם, דווקא ברגע שנראה שהוא מת, אומרת התורה לא, אתה תקבור אותו, הוא עכשיו מתחבר, מתאחה עם הארץ, הוא הפך להיות נצחי כמוה, ותהיה תחיית המתים. הוא ישוב ויקום, לכן הגוף מאוד נוהגים בו קדושה, הוא חשוב, מטפלים בו, רוחצים את הגוף של המת וזה, קוברים אותו, כי זה מאוד, מתוך פילוסופיה, מתוך תפיסה מאוד עמוקה, שקדושת החיים ונצחיות החיים. בואו נחזור לאברהם אבינו.
זה הסיבה שסברו מבקש שאלו את עצמותיו?
בטח. כן, כן. כל עניין הקבורה וזה מתחיל מפה.
מי מבקש?
יוסף.
יוסף ויעקב...
אז עניין הקבורה מתחיל להופיע. זה בעצם מדרגה על גבי המדרגה הרגילה של האבות. כי מה שמענו עד עכשיו? האבות פעלו באמצעים רוחניים. ליצור קשר רוחני עם הארץ, זה הקשר המיוחד שלנו עם ארץ ישראל, שהוא קודם רוחני ואחר כך פיזי. אבל על גבי זה, בפרשה שלנו, מתחדש שיש גם קשר פיזי עם הארץ. קשר של קבורה וקניין. עכשיו אנחנו חוזרים לקניין. שאלנו...
אבל מה זה קשור? יש עוד הרבה אנשים שקבורים בארץ. שלא קשורים לארץ.
שמופיעים בתור יהודים?
מה זה הרבה?
אברהם הוא הראשון. בידור צור חוצבתם, אברהם הוא הראשון.
לא, אבל... אהרון, אתה לא צודק. כי אברהם... וכל הצאצאים שלו, כל מי שהיה בכלול בעם ישראל, 70 נפש, ירדו למצרים. רק מי שנשאר פה זה רק הקבורים, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב, לאה ורחל.
לא, אני אומר גם מעמים אחרים, יש לא יודע.
הבנתי מה שאתה שואל. אבל זה מה שאמרתי, יש להיקבר ויש, סליחה על המילה, להיזרק. זה כמו שתיקח עכשיו... נגיד תעשה חפירות טכנולוגיות, כביכול, תחפור, תראה פה עכשיו, ולא יודע מה, עטיפה של שוקולד פרה, אליט. מישהו פה שם אותו? מישהו זרק אותו, והוא אחר כך היה עליו אפר. אין לזה שום חשיבות. על פי התפיסה הרגילה של העמים, האדם חשוב כל עוד הוא חי. כשהוא מת, אז יכול להיות שהרוח שלו איפשהו בגן עדן, לא יודע מה, הרבה מאמינים בזה. אבל הגוף שלו, כלום, זהו, הוא הופך לכלום. אפשר לזרוק אותו, אפשר לשרוף אותו. אז אפשר גם לטמון אותו. היו קוברים, אני מסכים איתך. אבל החידוש של הקבורה, של הנצחיות של הקבורה, זה מתחיל לאברהם אבינו.
זה מה שאנחנו קוראים, כן, בצורה החיים.
כן, וגם המושג בתורה פעם של אדם שבאמת זה נאסף אל אבותיו. כלומר שפיזית יש איזה מאגר של כל האבות שלנו, בקברים, כאילו, והוא
מתחבר
אליהם. אז אברהם עם הקניין שלו, אז שאלנו קודם, מה עוזר הקניין? הרי עוד שנייה אתה הולך, אתה גולה, יקחו לך הכל. לא, לא, לא. הקניין הוא בעצם בא לתת שם, לקרוא שם של בעלות ושל היאחזות בקבר. כי זה בעצם אומר, הקבר הוא אצלנו, הוא נצחי, הוא יהיה נקודה שאליה נתחבר אחר כך. אם זה היה בלי קניין, אז זה כמו שאהרון אמר, הרבה קבורים פה. בסדר, קבורים, מי בכלל זוכר איפה הם? עוד שני דורות ישכחו, אבל אצל אברהם, אצל התורה, למשל, דיני קבורה ודיני מתים הם מאוד משמעותיים בתורה, כי הם בעצם הופכים את המת לעוגן כלשהו. אתה צריך לזכור את זה לפי ההלכה, כי אחר כך אסור לכהנים להתקרב לשם, ואסור לחלל קברים, ואסור... הרבה דברים, יש ממש דינים, כי זה רציני. זה רציני, לאדם יש קדושה גם כשהוא מת.
לא
קדושה. מה?
לא קידוש. קידוש המוות, לא יודע איך לקרוא את זה.
לא, אמרתי אפילו המוות.
לא. גם יתת יותר מדי תשומת לב
אני אומר, זה לא יותר מדי, זה רק אחרי כל הפרשות שאברהם עשה עד עכשיו אבל אחת מהפעולות שלו היא שאנחנו מנצחים, נקרא לזה גם את המוות אנחנו לא נותנים למוות לנצח אותנו ולהגיד הנה, אדם את זה, הוא נזרק לפח לא אנחנו יודעים שהמוות הוא רק המוות הוא עצמו זמני, הרעי חולף ולכן יש גם דינים מה עושים עם אדם את גם אז יש רצינות, יש קדושה, יש קרבה להשם. בואו תראו כמה זה משמעותי, הרובד הזה שאברהם מוסיף. אמרנו, הקניין בארץ של האבות היה רוחני, אברהם מוסיף פה רובד ממש פיזי, שהגוף שלו עצמו, הגוף של שרה, עומדים להישאר פה. בואו נראה, מתי פעם, אחרי שעם ישראל יורד למצרים, מתי פעם הבאה הוא פוגש את ארץ ישראל?
עם ישראל כעם ישראל?
לא יודע, אחרי ש-70 נפש יורדים למצרים, מתי פעם הבאה פוגשים את ארץ ישראל?
מרגלים,
יהושע. מה אתה אומר?
אחרי
כשיעקב מת, עולים לקבור אותו.
פעם ראשונה שקוראים את יעקב, זה
פעם ראשונה שחוזרים כשעולים לקבור את יעקב. לאן עולים? לחברון. זאת נקודת הקשר. זה כמו חבל הטבור, אפשר להגיד, שדרכו כל, דרכו אליו אנחנו קשורים פיזית, ודרכו קשורים לכל עוד ישראל פיזית. עכשיו, אמרתם שלוש פעמים. אמרתם כשעולים לקבור את יעקב, אחר כך המעפילים, המרגלים,
עוד לפני יוסף.
לא, יוסף לא עלו במיוחד לקרוא אותו, הוא בא עם עם ישראל.
נכון,
נעלו את עצמו. בהתחלה, כשעלו לקרוא את יעקב, אחר כך המרגלים פגשו ראשונים את הארץ, ואחר כך בימי יהושע. בשלושת הפעמים, חברון ראשונה. כשעלו לקרוא את יעקב, עלו לקרוא אותו במערת המכפלה. כלומר, זה בעצם אומר כאילו מין חמצן כזה, אחרי שירדנו למצרים, אנחנו בגלות, עלו לרגע, התחברו שוב לחברון, נשמים מחדש את הארץ, ואז חוזרים למצרים. אחר כך, כשעולים ממצרים, המרגלים, לאן הם אמורים ללכת? לחברון. זהו, אז כלב הלך לחברון, אבל בעצם כולם היו אמורים ללכת לשם, לא רק הוא, אני לא...
כתוב ויבוא עד חברון.
לא. ויבוא, כתוב ויבוא עד חברון, לא. רק כלב בא לחברון, אבל הם מראש כתוב להם, עלו זה בנגב ועליתם אל ההר, ועליתם את ההר. ההר שמדובר שם הוא חברון, ושם אנחנו, זאת השם שנגיע שם להוכיח את זה.
בישועה
הלך איתו? לא. רק הלב הלך עד חברון. למה יהושע לא? שאלה טובה. היה לו תפקיד לשמור את שאר המרגלים. אבל כלב רק הוא הלך את המסלול המקורי, שהיו אמורים פשוט ללכת לחברון. זה נקודת החיבור שלהם. ואחר כך גם בארץ ישראל, כשכובשים אותה, המקום הראשון שמתחלק למישהו, כמו שיש את כל הכיבוש וזה, המקום הראשון שמישהו מקבל אותו, זה אזור שם של יהודה וחברון. כלב, עותניאל ומקנז, כל הסיפור שלו. אז אנחנו רואים כזה משמעותי, הרובד הזה שנוסף על גבי מעשה אבות סימן לבנים, אבל לא יכול להיות, מתברר בפרשה שלנו, שלא יהיה קשר פיזי. קשר פיזי עם הארץ שהוא ממש הקבורה, הנצחיות של עם ישראל, תמונה פה.
כל
עם
ישראל
הזה, זה לא נגיד,
אם
יהושע
מיהו?
ובמי יהושע, הנחלה הראשונה זה נחלת יהודה, ובתוך יהודה זה נחלת כלב.
וכלב, מי יקבוש לתאי?
כן, עותניאל בן קנז וזה. וחברון, מלשון מה זה? מלשון חיבור. חברון מלשון חיבור. שנקודת החיבור שלנו, נקודה שדרכה אנחנו קשורים לכל הארץ, זה חברון. זה חברון. רב קוק ואיגרות, יש לו איגרת על חברון, ושם הוא אומר שחברון היא כמו צוואר. אם ירושלים היא הראש של כל הארץ, אז חברון היא כמו צוואר. היא בעצם שוב פעם, נקודת הקישור בין כל הגוף לראש, הצוואר. טוב, אז נסיים בזה. כאילו, זהו, אז סיימנו להיום. ראינו קצת את הנקודה של... של היחס בין אברהם לעמי כנען, ובעצם הרובד הנוסף של כיבוש הארץ שאברהם מוסיף כשהוא קונה את חברון.